水，所以都收下树尾。哦，我走法的地没有你。
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חיי ורעיי, הדף היומי. יום ראשון, בית במנחם אב, תשפ"א, מסכת סוכה, דף ד'. רדיו קול חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה. להניח ברכה בבתיכם, הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שוכנגד כולם, אנחנו לומדים לרפואתם השלימה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם. מרת טביביאן יוכבד בת אסתר, חיה גיטל בת יפה שיינדל פייגה, רבי גרשון בן שרה, רבי מאיר בן פרחה, רבי דוד בן זהרי, רבי ישר אל בן שפרה דינה, ושי בן חנה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזרות ורופא לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאנה התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמיא הגדולה עם מצווה אחת מהתורה שבכתב, מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. היום הזה מצוות תמ"ח, שלא לאכול קודשים קלים קודם זריקת דמים, משורשי המצווה לתת אל ליבנו שראוי לנו להקדים לעולם תועלת נפשותינו לתועלת גופנו בכל דבר בעולם. על כן אין ראוי שיהנה הגוף באכילה טרם זריקת דמים שבאים לכפרה על הנפש. והנה הגענו בסייעת הדשמיא הגדולה אל פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בערב שבת קודש, פרשת מטות מסי, חזק חזק ונתחזק. ערב שבת קודש, ראש חודש מנחם אב תשפ"א, אז למדנו את שני הדפים הראשונים במסכתנו החדשה הבאה עלינו לטובה, מסכת סוכה, דפים ב' וג'. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מדוע הסוכה גבוהה מ-20 אמה פסולה? והתשובה לרבה, מפני שאין עיקר לדרבה שדר בסוכה לרבי זיירה, מפני שאינו יושב בצל הסוכה, ולרבה מפני שאי אפשר לבנות סוכה כזאת כדירת הרי. שאלה שנייה, סוכה שחמתה מרובה מצילתה, אם ניתן לשבת בצל הסכך ומדוע? אומר רש"י, הסוכה כולה פסולה והבטחת הסכך, מפני שהסכך הכשר בטל ברוב. שאלה שלישית, מה דין מבוי שקורתו גבוהה מ-20 אמה, והתשובה לרבנן ימעט את גובה הקורה? ולרבי יהודה אין צריך. שאלה רביעית, העושה סוכתו באשתרות קרניים, מה המקרה, מה הדין ומדוע והתשובה? סוכה נמצאת בין שני ערים גבוהים המצילים עליה, כשירה לשבת בה. לרבי זיירה, מפני שיש עליה צל מהסכך ולולי הערים היה ניכר. ולאביי אין צריך צל בפועל. שאלה חמישית, דירת קבע, האם כשירה לסוכה? התשובה, לכולי עלמא כשרה. כי גם לרבה אין צריך שהסוכה עצמה תהיה ארעית, אלא צריך מבנה שניתן לבנותו ארעי. שאלה שישית, מה הביאור הפסוק, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות תושבתי? והתשובה, לרבה צריך אדם לדעת שדר בסוכה, ולשאר המוראים צריכים הדורות לידע על ענני הכבוד שנעשו לאבותינו. שאלה שביעית, מה צריך להיות גודלה של הסוכה? והתשובה, לרבי ד' אמות, לבית הלל, כדי שתהיה מחזקת ראשו ורובו, ולבית שמאי מחזקת ראשו רובו ושולחנו. שאלה שמינית, מאיזה גודל חייב הבית במזוזה? והתשובה, לכולי עלמא, בית בגודל של ד' אמות. שאלה תשיעית, היושב בסוכה גדולה ושולחנו בתוך הבית, האם יצא ידי חובה ותשובה לבית שמאי לא יצא ולבית הלל יצא? השאלה האחרונה הייתה, באיזה בית מניחים שיתופי מבואות ומדוע ותשובה גם בבית שאין בו 400 מניחים שיתופי מבואות? כי הוא לא גרוע יותר מחצר שבמבוי. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו. בערב שבת קודש פרשת מטות מסי, חזק חזק ונתחזק. ערב שבת ראש חודש מנחם אב, תשפ"א. בדפים ב' וג' במסכת סוכה, שני הדפים הפותחים את מסכתנו החדשה הבאה לנו לטובה, מסכת סוכה. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראה ליקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום ראשון בשבוע, בית במנחם אב תפשין פי א', קר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף ד' במסכתנו החדשה הבאה לנו לטובה מסכת סוכה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ג' עמוד ב', 8 שורות מתחילת העמוד בנקודותיים ומן המילים, אמר מר פטור מן המזוזה ומן המעקה ואין מתמה בנגעים ואינו נחלט בבתי הרי חומה ואין חוזרין עליו מאורחי המלחמה. מן המילים הללו בסייעת התשמעי הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. לאל הביאה הגמרה שתי ברייתות שנחלקו רבי וחכמים בשיעור הכשר סוכה קטנה. לדעת רבי שיעורה 4 על 400 ולחכמים די בפחות מכך. ראשו, רובו ושולחנו לדעת הברייתא הראשונה או ראשו ורובו לדעת הברייתא השנייה. דנה הגמרה האם המחלוקת הזו היא גם בדינים שנאמרו לגבי בית. ואז שאלה הגמרה מי הוא התנה ששנה את הברייתא שבה נאמר בית שאין בו 4 על 400 פטור מן המזוזה, פטור מן המעקה, אינו מטמא בנגעים ואינו נחלט בבתי ערי חומה, אין חוזרים עליו מאורחי המלחמה ואין מערבין בו ואין משתתפין בו ואין מניחים בו עירוב ואין עושים אותו עיבור בין שתי עיירות ואין האחים והשותפים חולקים בו. שאלה הגמרא אולי נאמר שהברייתא הזו היא כשיטתו של רבי שאמר שסוכה פחותה מ-4 על 400 אינה נחשבת סוכה, ולא כשיטת רבנן שהכשירו סוכה פחותה מ-400, שהרי מכך שהכשירו סוכה כזו משמע שנחשב דירה בכך, ואם כן לדעתם גם בית פחות מ-400 יחשב דירה לכל דיני בית. דחתה הגמרא ואמרה גם אם תאמר שהברייתא הזו היא כשיטת חכמים, עד כאן לא אמרו חכמים לגבי סוכה שגם בפחות מ-400 היא בכלל דירה, זה רק לעניין סוכה. כי סוכה היא דירת הרי, אבל בית שהוא דירת קבע. גם חכמים מודים שאם יש בו 4 על 400 גרים בו אנשים, ואם לא, אין בו 4 על 400 לא גרים בו אנשים. אגב, שהובה הברייתא בניין בית שאין בו 4 על 400, מבארת הגמרא מדוע דיניו שונים מכל בית. אומרת הגמרא, אמר מר, אמר חכם הובא לאל בברייתא שבית שאין בו 400 על 400 פטור מן המזוזה ומן המעקה, ואין מטמא בנגעים ואינו נחלט בבתי ערי חומה ואין חוזרים עליו מאורחי המלחמה. מבארת הגמרא, מה איתם, מהו הטעם שדינים אלו לא נאמרו בבית שאין בו 400? דבית כתיב והוא בכולו, משום שבכולם נכתב בתורה לשון בית, ובית קטן זה אינו ראוי לדירת קבע ואינו נחשב בית. ודינים אלו לא נאמרו בו, ואיכן נאמר בהם לשון בית? בדין מזוזה נאמר בספר דברים פרק ו' פסוק ת' וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. הפסוק הזה אינו בפרשת שמע ישראל ונכפל בפרשת ויה עם שמוע, ושם נכתב מזוזות מלא עם שני ו'ים ואילו הפרשיות שיש לכותבן במזוזה. בדין מעקה נאמר בספר דברים פרק ו' פסוק ח' כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך ולא תשים דמים בביתך כי ייפול הנופל ממנו. ופירוש סוף הפסוק לא תניח בביתך דבר של חיוב שפיכות דמים, שחיוב זה יבוא לך על ידי שתגרום שיפול אדם מהגג וימות, כך אומר האונקלוס. ובדין נגעי בתים נאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק למד ה' ובא אשר לו הבית והגיד לכהן למור כנגע נראה לי בבית. ובדין בתי הרי חומה נאמר בספר ויקרא פרק חפי פסוק חפתת ואיש כי ימכור בית מושב עיר חומה והייתה גאולתו התום שנת ממכרו. ובדין החוזר מאורחי המלחמה נאמר בספר דברים פרק ח' פסוק ה' ודיברו השוטרים אל העם למור מהאיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו ילך וישוב לביתו פן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו. ועוד שנינו בברייתא ואין מערבים בו עירובי חצרות שבית זה אינו נותן פת לעירוב ואין משתתפים בו שיתופי מבואות, שחצר שרק בית זה פתוח לה אינה צריכה לתת חלק בשיתופי מבואות, ואין מניחים בו עירוב ואין להניח בבית זה את העירוב שגבו מכל בני החצר. מבארת הגמרא מה איתם, מה הטעם של הדינים הללו, משום דבית זה לא חזי לדירה, לא ראוי לדירה. כלומר, הטעם שחייבו חכמים עירובי חצרות ושיתופי מבואות, משום שרשות של כל אחד מהדיירים שם חלוקה מרשות חברו, ואסור להוציא מרשות אחת לרשות אחרת שחלוקה בדיוריה. כגון מביתו לבית חברו, מבית לחצר, שהבית שייך רק לבעלה והחצר משותפת לכל בני החצר, או מחצר למבוי שהחצר שייכת לבני אותה חצר, והמבוי משותף לכל בני החצרות. ובעירובי חצרות, כשיש בחצר בית שאין בו 400 ושאר בני החצר ערבו ביניהם, אף שהדר בבית הזה לא ישתתף עמם בנתינת פת לעירוב, די בעירובם להחשיב את הבתים והחצר כרשות משותפת לכל בני החצר, ולהתיר את הטלטול בכולה. ואדם שדר בבית הזה אינו אוסר עליהם, כיוון שבית שאין בו 400 אינו נקרא דירה ואינו נחשב מדיירי החצר אלא כאורח. ואין רשותו כלום. כלומר, אם ערבו כל בתי החצר ואחד מהם שיש בו בית הרחב 400 לא נתן פת לעירוב, נמצא שביתו היא רשות החלוקה מרשותם, והוא אוסר עליהם להוציא מביתם לחצר, שהרי החצר משותפת לכל בני החצר, ואילו בתיהם היא רשות המשותפת רק לאלו שערבו, ונמצא שהן רשויות חלוקות, שרבנן אסרו לטלטל מרשות כזו אחת לשנייה, אבל מי שגר בבית שאין בו 400 על 400, אין רשותו כלום, ולכן נחשבת החצר רשות משותפת השייכת רק לשאר בני החצר מלבדו, ובשעה שהם ערבו ביניהם, אף שהוא לא נתן פת לעירוב, בתיהם והחצר אינם רשות אחת, ומותר לטלטל בכולה שהרי שייכת ומשותפת רק לאילו שערבו, והמוציא מהבתים לחצר אינו מוציא מרשות לרשות, כי כל הרשויות אחת הן. וכן בשיתופי מבואות בסתם בית הנמצא בחצר, החצר נחשבת רשות המשמשת לדירת אותו בית, ועל ידי חצר זו היא מדיירי המבוי, ואם שאר החצרות השתתפו ביניהם והיא לא נתנה את חלקה, אוסרת עליהם להוציא למבוי, אבל כשאין בית בחצר או כשיש בית פחות מ-400 על 400, שאין רשותו כלום, אין חצר זו נחשבת רשות המשמשת לדירה, ואינה נחשבת מדיירי המבוי, ואם שאר החצרות השתתפו ביניהם, חצר זו אינה אוסרת עליהם להוציא למבוי, שהרי אינה מדיירי המבוי, ולכן אין חצר זו צריכה לתת חלק בשיתוף. וכמו כן, כיוון שבית זה אינו ראוי לדירה, אין מניחים בו את הפת של העירוב, שהרי הטעם של ידי עירוב חצרות מותרים בני החצר לטלטל מהבתים לחצר, משום שנחשב כאילו כל בני החצר דרים בבית אחד, שהוא הבית שנתנו בו את פת העירוב, ואז החצר והבתים אינם רשות אחת שאינם חלוקה בדיוריה ומותר לטלטל בכולה. וכיוון שכל היתר של העירוב הוא משום דירה, על כן יש להניח את העירוב דווקא בבית הראוי לדירה, אבל בבית פחות מ-4 על 400 שאינו ראוי לדירה, אי אפשר לומר שנחשב כאילו כולם דרים בו ואין להניח בו את העירוב. בברייתא נאמר עוד ואין מניחים בו את העירוב, והגמרא כעת מבררת האם מותר להניח בו שיתופי מבואות. מדייקת הגמרא מדברי הברייתא, דווקא את הפת שגבו לעירובי חצרות אין מניחים בו בבית קטן זה, אבל את המאכל שגבו לשיתוף מבואות מניחים בו. מבארת הגמרא מה הטעם, מהו הטעם ששיתופי מבואות ניתן כן להניח בו, משום דלא גרע לא גרוע הבית הזה שאין בו 400 על 400 מחצר שאין לה תקרה שבמבוי. שאפילו אם נאמר שמאחר שאין קרוי בית נחשבים קטלה ותקרתו כמי שאינם, מכל מקום יחשב הדבר שהשיתוף עומד באוויר החצר, וכשם שמותר להניח שיתופי מבואות בחצר שבמבוי, כך מותר להניחו בבית קטן זה. וטעם החילוק בעניין זה בין עירובי חצרות לשיתופי מבואות, משום שעירוב החצר נועד לצירוף הבתים, להחשיב את דיירי כל הבתים כדרים בבית אחד, ולכן צריך להניחו בבית הראוי לדירה, אבל שיתוף המבוי נועד רק לצרף את החצרות, וחצרות אינן דירה, ולכן אין צורך להניחו בדירה, אלא די להניחו באוויר החצר, ובכך יהיו כל החצרות כאילו תשמישן אחד. אמנם יש להניחו במקום המשתמר, ולכן אין להניחו באוויר המבוי, אלא באוויר חצר שנחשב למקום המשתמר. מוכיחה הגמרא שמותר להניח שיתופי מבואות באוויר החצר שבמבוי. דתנן, שנינו בברייתא. את הפת שנקבט לעירובי חצרות יש להניחן בחצר, ואילו המאכל שנקבע לשיתופי מבוי יש להניחו במבוי. ואבינן בא ונסענו ונתנו בדברי הברייתא הזו, וכי את עירובי החצרות ניתן להניחן בחצר באוויר החצר? ואתנן, הרי שנינו משנה במסכת העירובין בדף פ"ה עמוד ב', הנותן עירובו, הנותן את הפת שגבו לעירובי חצרות בבית שער, בית קטן שלפני שער החצר, או מבפנים או מבחוץ שעוברים דרכו לחצר ושומר הפתח יושב שם, או שנתן את עירובו באכסדרה, מקום מקורה לפני הבית ונכנסים דרכו לבית, וכן אם נתן את עירובו במרפסת שיש עלייה ארוכה עם כמה חדרים ובכל חדר יש דיורין לעצמו ופתח לעצמו, עושים מרפסת ארוכה לפני הפתחים כאורך העלייה וכולם עולים בסולם במדרגות, גרם מדרגות אחד למרפסת ודרכה נכנסים ויוצאים כולם. אז מי שנותן עירובו בבית שער או באכסדרה או במרפסת אינו עירוב, כיוון שאת עירובי החצרות יש להניח דווקא בדירה שבחצר, ובית שער אכסדרה ומרפסת אינם ראויים למגורים, שהרי כל מי שנכנס ויוצא עובר דרך שם. וכמו כן הדר שם, מי שגר בבית שער או אכסדרה או במרפסת, ושאר הבתים שבחצר ערבו ביניהם ועשו את כולם כאחד, אף שהוא לא יצטרף עמם לעירוב, אינו אוסר עליהם לטלטל מבתיהם לחצר, מפני שאינו נחשב כדר בחצר, ונמצא שבתיהם והחצר היא רשות אחת המיוחדת רק לאותם שערבו, וזה שדר בבית השער אינו דר בה. כלומר, אילו הדר בבית השער היה נחשב כדר בחצר, נמצא שהחצר משותפת גם לו וגם לשאר בני החצר, ואילו בתיהם של בני החצר משותפים רק לאלו שערבו ביניהם, ונמצא שבתיהם היא רשות אחת, והחצר היא רשות אחרת, ואסור להוציא מזו לזו. אבל כיוון שהדר בבית שער אינו נחשב כדר בחצר, נמצא שבתיהם והחצר הם רשות אחת של אותם הדיירים, ומותרים להוציא בה ממקום למקום. ולמרות שיש לבית השער 4 מחיצות והוא מקורה, אינו נחשב דירה מפני שעוברים דרכו. ככה משנה ברורה בסימן שין עין, סיף קטן א'. מבואר במשנה הזו, שעירוב חצרות צריך להינתן דווקא בבית דירה, ואם כן קשה כיצד אמרה הברייתא שעירובי חצרות ניתנים בחצר, ותרצו על כך בני הישיבה אל האימה, אמור שכך כוונת הברית, הירובי חצרות צריך להניח בבית שבחצר, ואין הכוונה שיניחנו באוויר החצר, ושיתופי מבואות צריך להניח בחצר שבמבוי, ואין הכוונה שיניחנו באוויר המבוי. בעיקר כוונת הברית, ללמד שהעירוב מצרף את בני החצר דווקא כשהונח באותה חצר, ולא כשהונח בחצר אחרת. וכן השיתוף מצרף את החצרות שבמבוי דווקא כשהונח באותו מבוי, ולא במבוי אחר. ולכן נקטה הברית שיניחם בחצר ובמבוי, כלומר, באותה חצר ובאותו מבוי ולא באחר. אבל מכל מקום אין כוונת לה של הברית שיניחם באוויר החצר ובאוויר המבוי, אלא בבית שבחצר ובחצר שבמבוי. אחרי שהוכחנו שמותר להניח שיתופי מבואות בחצר שבמבוי, מסיימת הגמרא, והאי, בית זה שאין בו 4x4 אמות לא גרע מחצר שבמבוי כפי שהתבהר לעיל, ולכן מותר להניח בו שיתופי מבואות. ממשיכה הגמרא לבאר את הברייתא בעניין בית שאין בו 4x4 אמות. שנינו בברייתא ואין עושין אותו עיבור בין שתי עיירות. וכפי שהתבהר לאל שבית גמור הנמצא בין שתי עיירות בתוך 70 אמה ושני שליש לכל אחת, מצרפן להיות כעיר אחת לעניין להילך בשבת את כולן, ועוד 2,000 אמה מחוצה להן. ואילו בית שאין בו 4 אמות אינו מצרפן. מבאר את הגמרא בית זה מועט בחשיבותו כל כך, עד אפילו כבורגנין לא משווין עלי. בורגנין זה צריף שעושים מעצי ערבה וקנים לשומרי פירות או לציידי עופות. אז בית שאין בו 4x4 אמות לא משווים אותו, בדינו אפילו לא כבורגנין. לא מחשיבים אותו, שבורגנין מתעברים עם העיר ומצטרפים לה. כפי ששנינו במסכת העירובין בדפנון, עמוד ב', ואילו בית קטן זה אינו נעשה עיבור לעיר. מוסיפה הגמרא ומבארת מה היא טעמה, מהו הטעם שבית קטן זה יותר גרוע מבורגנין, משום שבורגנין חזו למלטיו. ראויים לדבר שהם עומדים לו, שהם מיועדים ללינת לילה לאדם אחד, ולעומת זאת, היי, הבית הקטן הזה פחות מ4x4 אמות, לא חזי למילטי. אינו ראוי לדבר שהוא מיועד אליו, שהרי כל בית עשוי לדירת קבע תמיד, ובית זה, כיוון שאין בו 4 אמות, אינו ראוי לכך. ועוד שנינו בברייתא ואין האחים והשותפים חולקין בו, הבינה הגמרא בכוונת הברייתא שאין אחד מהאחים או מהשותפים יכול לקוף, לכפות את חברו לחלוק את הבית. מקשה הגמרא משמע מהברייתא, טעם, מה הטעם שאין יכולים לקוף זה את זה לחלוק, ומשום דלית בי, אין בו 4 אמות, אית בי 4 אמות, אבל אם היה בבית 4 אמות על 4 אמות, חולקין. ואפילו שלאחר החלוקה לא יהיה לכל אחד מהם 4x4 אמות, וקשה, אתנן, שנינו במשנה במסכת בבא בתרא בדף י' עמוד א', אין חולקין את החצר, כלומר אין אחד מהשותפים יכול לקוף את חברו, לחלוק את החצר עד שיהיה בה 4x4 אמות לזה ו4x4 אמות לזה. דהיינו, אם בחצר אין 8x4 אמות, אי אפשר ששותף אחד יכפה על שותפו לחלוק את החצר. ומסתבר שדין בית כדין חצר. שאף בית אין חולקים עד שיהיה בו 8x4 אמות. ואילו מהברייתא משמע, שבית שיש בו 4x4 אמות, כבר יש בו דין חלוקה, על אף שאחר החלוקה לא יהיה 4x4 אמות לכל אחד מהם. תרץ את הגמרא, אכן אין הברייתא עוסקת בחלוקת הבית בין האחים והשותפים אל האימא, תאמר בכוונת הברייתא, אין בו דין חלוקה בחצר, כלומר, כשאחים ירשו מאביהם חצר ואת הבתים הפתוחים לה, מתחלק את החצר לפי הבתים שבחצר כדי להלן. ובית זה שאין בו 4 אמות, אינו נחשב כבית בפני עצמו ואין מייחדים לו חצר בחלוקת הירושה. וכן שותפים בחצר עם בתים, ובאו לחלוק אותה ביניהם, מי שנטל בית קטן זה, אינו נוטל חלק בחצר כנגדו. ודין חלוקת החצר כך הוא, דאמר אבונה, חצר לפי פתחיה מתחלקת. חצר שהיו בתים פתוחים לה, וחלקו שני אחים ביניהם את הבתים שירשו מאביהם, האחד נטל 3 בתים קטנים והשני נטל כנגדם בית אחד גדול, ובאו לחלק ביניהם את החצר. אז מתחלק את החצר לפי פתחיה, כלומר זה שנטל 3 בתים קטנים ויש לו 3 פתחים לחצר, נוטל 3/4 מהחצר, ואילו אחיו שיש לו רק בית אחד ופתח אחד, נוטל רק 1/4 מהחצר. והטעם, משום שהחצר מיועדת ליציאה וביאה, שדרכה נכנסים ויוצאים מהבתים לרשות הרבים ומכניסים מסעותיהם ופורקים אותם לפני פתחיהם. לפיכך יש לחלוק את החצר לפי פתחי הבתים. ורב חיסדא אמר, אין מחלקים את כל החצר לפי מספר הפתחים, אלא נותן משטח החצר לכל פתח ופתח 4 אמות מן הפתח והלאה, כנגד כל רוחב הפתח. אפילו אם רוחב הפתח 10 אמות, מקבל בעל הבית כנגד הפתח 4 אמות על 10 אמות, לפרק את מסעו. והשאר, שאר החצר, חולקים אותו בשווה. ועל זה נאמר בברייתא שבית קטן שאין בו 4x4 אמות, אין לפתחו דין חלוקה ליטול בחצר כלל. לא כרבונה ולא כרב חיסדא, והטעם, משום דמה שיש לו ליטול חלק בחצר מחמת הפתח, אני מי לדברים אלו אינם אלא בבית. דלמהבי קאי. בבית שעומד להתקיים, אז יאבין עלי חצר, נותנים לו חלק בחצר, כיוון שהוא נצרח לו לפרק את מסעו. אבל היי, בית זה שאין בו 4 אמות, דלמיסטר קאי, שעומד לסתירה ולהריסה, כיוון שאינו ראוי לדיור קבוע, לא יאבין עלי חצר, אין נותנים לו חלק בחצר. דין חלוקת חצר אינו תלוי בגדרי בית, אלא תלוי האם החצר משמשת לבית זה. ולכן הגמרא אינה מבארת שבית קטן זה אינו נוטל חלק בחצר מחמת שאין עליו שם בית, כפי שביארה בדינים לעיל, אלא מבארת רק מצד זה שהוא עומד להריסה והחצר אינה משמשת לו. כך אומר אור החמה. מביאה הגמרא פסקי שמועות של כל בני הישיבה שהיו בבית מדרשו של רבשי, שסידרו את הגמרא. שנינו במשנה שפתחה את מסכת סוכה לעיל בדף בית עמוד א', שסוכה הגבוהה למעלה מ-20 אמה, פסולה לדעת חכמים. דנה הגמרא כיצד ניתן למעט את חללה של הסוכה מ-20 אמה, להכשיר את הסוכה באופן שאינו משפיל את הסכך. אומרת הגמרא שתי שורות לפני סוף דף ג', הייתה הסוכה גבוהה מ-20 אמה ובא למעטה את גובה החלל שבא לידי, שמניח בקרקע איתה קרים וכסתות עד שלא יישאר ביניהם לסכך. חלל של יותר מ-20 אמה, לא אוהב מיעוט, אין זה מיעוט והסוכה נשארת פסולה. שמאחר שמפני הפסד ממונו סופו לתלה משם את הקרים והכסתות, בתוך ימי החג אינם מתבטלים והופכים להיות כקרקע הסוכה, ואינם ממעטים את גובה חלל הסוכה כדי להכשירה. מוסיפה הגמרא ואף אגב דבטלינו לכולו, אפילו אם ביטל האדם בפיו את הקרים והכסתות למשך כל שבעת ימי החג, הוא מודיע שהוא לא ייטול את הקרים והכסתות מרצפת הסוכה בכל ימי החג, אינם ממעטים את גובה הסוכה, משום דבטלה דעתו אצל כל אדם, שאין דרכם לבטל קרים וכסתות בקרקע מפני שיפסדו, ואין ביטול או ביטול. כלומר, על אף שהסכים בדעתו ואמר שלא יתלם משם בכל ימי החג, ואז אין לחשוש שיתלם בתוך החג מחשש שיפסדו, מכל מקום בטלה דעתו אצל כל אדם שדרכם לחוס על ממונם, ואינם מניחים את הקרים והכסתות להפסד. וכתב המאיר הלל בדף ג' עמוד ב', שאפילו קרים וכסתות פחותים וגרועים שדרך בני אדם להניחם בקרקע ואין חוששים להם שיפסדו, גם כן לא בטילים לסוכה, כיוון שלא נתנו חכמים דבריהם לשיעורים. והרן כתב שמה שנאמר כאן שאין דרכם של בני אדם לבטל קרים וכסתות לכל שיבה, הוא מחמת שדרך להשתמש בהם תדיר ולא מחמת שיפסדו. כך פירש רשי, שהביטול האמור בסוגייתנו שהוא ביטל לכל שיבת ימי החג, אבל הריטב"א כתב שהביטול האמור בסוגייתנו הוא ביטול לעולם. ורק מחמת כן אמרה הגמרא שבטלה דעתו אצל כל אדם שאינם מבטלים את הקרים והכסתות לעולם. אבל אם הביטול בסוגייתנו הוא לימי החג בלבד, הרי פעמים כן אדם מבטל קרים וכסתות לשבעה ימים, אז מדוע בטלה דעתו אצל כל אדם? כך סובר הריטב"א. מביאה הגמרא אופנים נוספים של מיעוט גובה הסוכה, ואנחנו בדף דלת עמוד א'. אם בא למעט את גובה חלל הסוכה על ידי שהניח בה תבן עד שלא יישאר בינו לסכך חלל של יותר מ-20 אמה, מקום הגרעינים נקרא ראש השיבולת וזנב השיבולת, הגבעול הנקצר עמו קרוי קש. לאחר שחותכים את הקש למאכל בהמה או לטיט, הוא קרוי תבן. אז אם הוא הניח תבן עד שלא נשאר בינו לבין הסכך חלל של יותר מ-20 אמה, וגם ביטלו שאמר בפיו שמבטל את התבן לכל שבעת ימי החג ולא יתלנו משם בתוך החג, אבי מיעוט, הרי זה מיעוט לחלל גובה הסוכה והסוכה כשרה. ואין לומר שבטלה דעתו אצל כל אדם, משום שדרך בני אדם למעט בכך ולא חוששים לכך שהתבן מתקלקל ונעשה אינו ראוי למאכל בהמה, משום שמכל מקום הוא עדיין ראוי לטיטו לשריפה. וכל שכן אם יניח בסוכה אפר וגם ביטלו בפיו, הרי זה מיעוט וקשרה הסוכה, משום שדרך בני אדם לעשות רצפה מאפר ולבטלו בקרקע, ובוודאי אף כאן כוונתו לבטלו. שואל המאירי, הרי כשמקביע את הקרקע בהנחת התבן, אף שגובה הסוכה אינו למעלה מ-20 אמה, עדיין יש לפוסלה משום תעשה ולא מן העשוי. כלומר, התורה אמרה חג הסוכות תעשה, משמע סוכות תעשה שכשאתה עושה אותה תהיה ראויה לסוכה. לא תהיה הסוכה מן העשוי בפסול ואתה מתקנה בתיקון מועט. הוא מתרץ שאין הפסול בסכך עצמו, אלא יש פסול בסוכה מצד אחר. בדין תעשה ולא מן העשוי נאמר רק שהסכך נעשה בפסול. אבל אם עשה את הסכך כתקנו לשם סוכה, אף שמתקן בה פסול שיש בה מצד אחר, אינה נפסלת משום תעשה ולא מן העשוי. אבל יש ראשונים הסוברים שסכך הגבוה מ-20 אמה הוא סכך פסול, והטעם שאין כאן תעשה ולא מן העשוי, לפי שיטתם, מבאר בקהילות יעקב, הלו הוא הסטייפלר זצל, שהסכך אינו נחשב פסול לגבי מי שגר באמצע חלל הסוכה ואין מעליו יותר מ-20 אמה, אלא שלגביו יש לפסול מצד אחר, שבאותו מקום אין לו קרקע וצריך שתהיה קרקע לסוכה כדי שתהיה הסוכה ראויה לדירה, ונמצא שפסול סכך למעלה מ-20 אמה נובע ממקום הסכך יחד עם מקום הקרקע. וכשמקביע את הקרקעית, אין זה תעשה ולא מן העשוי. שהרי לגבי אותו אוויר, הסכך לא היה פסול כלל מחמת גובהו, אלא הפסול היה רק מחמת שאין באותו מקום קרקע לסוכה. ואין בקרקע פסול של תעשה ולא מן העשוי, אלא רק בסכך. ועוד מקשה המאירי, לדעת רב הלל בדף בית עמוד א', שפסול סוכה גבוהה מ-20 אמה, ומחמת שצריך סוכה ראויה להיות דירת ארעי, מה מועיל שהוא יבטל את התבן שם? הרי סוף סוף הדפנות גבוהות מ-20 אמה, ועליו לעשותן קבועות וחזקות ולא הרי. אומר המאירי שאכן יש מפרשים שכתבו שהסוגיה הזו לא מתיישבת לדעתו של רבא. אבל הוא מקשה המאירי שאף הפוסקים שפסקו כרבא העתיקו את הסוגיה הזו להלכה, ומוכח שסברו שסוגיה זו כן מתיישבת גם לשיטת רבא. לכן מתרץ המאירי שכל שממעטים את הסוכה רואים את המיעוט כקרקע גמור. ואילו היה זה קרקע, הרי נמצא שהדפנות אינם גבוהות ויכול לעשותן הרי. וכל שיכול לעשות את הסוכה הרי כשר גם כשעשה קבע, כפי שלמדנו לאל בדף ב' עמוד א'. ואומנם אומר הפני יהושע, לטעמם של רבא ורב זירא לאל בפסול סוכה גבוהה מ-20 אמה, מובן הדבר מדוע מועיל המיעוט. כי לרבא שעתם הוא כדי שעין תהיה שולטת בסכך ויהיה ניכר ליושב שהוא בסוכה, אם כן, כיוון שבטל התבן לקרקעית הסוכה, נמצא שהסכך אינו גבוה מ-20 מקרקעיתה, וניכר ליושב בה שהוא בסוכה. וכן לרב זירא שעתם הוא משום שצריך של הסוכה יהיה צל סכך ולא צל דפנות, כיוון שהתבן נחשב כקרקעית הסוכה ואין הסכך גבוה מ-20 אמה, נמצא שצל הסכך נופל עליו. ממשיכה הגמרא ואומרת, בדין סוכה שגבוהה למעלה מ-20 אמה שהוא רוצה למעטה, על ידי שהוא הניח בסוכה תבן ואין עתיד לפנותו, שידוע שלא יצטרך לפנותו משם את התבן בכל ימי החג הסוכות, אבל לא ביטלו ממש בפיו ולא הניחו שם כדי למעט מגובה הסוכה, וכמו כן הם הניח באפר אבל הניחו סתם, שאין ידוע האם יצטרך לפנותו בתוך ימי החג או לא, והוא הדין אפר שידוע שאין עתיד לפנותו אבל לא ביטלו בפיו, דינם תלוי במחלוקת רבי יוסי ורבנן בדין תומת מת, שמיד תביא הגמרא. של רבי יוסי התבן והאפר מתבטלים ולכן הם ממעטים מחלל הסוכה והקשרה, ולחכמים אינם מתבטלים ונמצא שהסוכה עדיין גבוהה מ-20 אמה והיא פסולה. ומביאה הגמרא את מחלוקת רבי יוסי וחכמים העוסקת בעניין אוהל בתומת מת. נאמר בתורה בספר במדבר פרק י"ט פסוק י"ד, המת מטמא באוהל. מבארת המשנה במסכת אוהלות פרק ג' משנה א', שהמת או כזית מן המת מטמאים באוהל בשלושה דרכים. א', אדם או כלי הנמצאים מעל המת אפילו עד לרקיע ואילו עליו נטמאים. ב', אדם או כלי הנמצאים מתחת המת אפילו עד התאום והמת העיל עליהם טמאים. ג', אם מת או כזית מן המת נמצאים בתוך אוהל, ובין המת לאוהל יש חלל ברוחב טפח על טפח בגובה טפח. במקרה כזה מתפשטת הטומאה בכל האוהל, ואדם או כלים הנמצאים תחת אותו אוהל טמאים, אפילו אם אינם מעל המת או מתחתיו. מאידך, כשהמת נמצא באוהל זה, האוהל חוצץ בפני הטומאה. גג האוהל חוצץ בפני הטומאה, מחיצות האוהל חוצצות בפני הטומאה, והיא אינה בוקעת הטומאה למעלה מן הגג. ולכך הכלים שנמצאים מעל האוהל תאורים אפילו אם הם ממש מעל המת. ומה שנזכר בכל מקום שאוהל ממשיך את הטומאה מתחתיו, לאו דווקא אוהל, אלא כל דבר המונח מעל המת ורוחבו טפח על טפח מביא את הטומאה לכולו. אבל הדין של אוהל החוצץ בפני הטומאה הוא רק באופן שהאוהל עצמו אינו מקבל טומאה. אבל כלי המקבל טומאה שרוחבו טפח על טפח ומעיל על המת, הוא עצמו נטמא, ואף הטומאה מתפשטת מתחת כולו, אבל אינו חוצץ מפני הטומאה, והטומאה בוקעת ומתמה את הכלים שמעליו. כאמור במסכת תועלות פרק ג' משנה ז'. אולם האוהל חוצץ רק באופן שבין המת לאוהל יש חלל בגובה של טפח. דהיינו, שהאוהל מצוי במרחק של טפח מעל המת. אבל אם החלל פחות מכך, יש לה טומאה דין של טומאה רצוצה, טומאה דחוקה. כל דבר שאין לו רווח קרוי רצוץ. ופחות מטפח אינו נחשב חלל, ומה שבתוכו רצוץ. וכותב הרש שמצינו דוגמתו בתורה לגבי רבקה כשהייתה מעוברת והתרוצצו הבנים בקרבה, מתרגם התרגום והתרוצצו ודחקין. והלכה למשה מסיני שתומה רצוצה בוקעת ועולה עד לרקיע ויורדת עד התאום. ממילא אם האוהל היה מעל המת בפחות מרווח של טפח אוויר ביניהם, התומה בוקעת ועולה עד לרקיע ויורדת עד התאום, והכלים הנמצאים מעליה או מתחתיה של התומה אפילו מחוץ לאוהל טמאים. וכמו כן, אם אין חלל של טפח באוהל, אין התומה מתפשטת לכלים הנמצאים בתוך האוהל מצדדי התומה לפי שאינו נחשב אוהל. ומחלוקת רבי יוסף וחכמים בתומה נמצאת באוהל שיש בו חלל טפח, אלא שמילאו את חללו בתבן או בצרורות. והנידון הוא, האם החלל מתמעט מחמת כן והתומה נחשבת תומה רצוצה. אומרת הגמרא בשורה הרביעית בדף ד' עמוד א', דתנן שנינו במשנה במסכת תורלות פרק ט"ו משנה ז', בית שיש בו מת או כזית מן המת שמילאו תבן או צרורות, צרורות זה אבנים, עד שאין חלל טפח בין המת לבין גג האוהל, וגם ביטלו ביטל בפיו את התבן או את הצרורות שלא יתלם כל זמן שהטומה שם, הרי זה מבוטל ונחשב כאילו אין שם חלל טפח, והטומה רצוצה ובוקעת ועולה עד לרקיע. מדייקת הגמרא, דווקא אם ביטלו במפורש אין אכן התבן או הצרורות מתבטלים, אבל אם לא ביטלו במפורש, אפילו אם אינו עתיד לפנותו, מכל מקום לא בטל. והרי זה כאילו פינה את התבן או הצרורות ויש באוהל חלל טפח. ומחמת כן, הטומאה אינה רצוצה ואינה בוקעת עד לרקיע. נמצא לדעת חכמים במשנה הזו, בין תבן ובין צרורות ואפר, אינם בתהילים עד שיבטלם בי מפורש. מביאה הגמרא את דעת רבי יוסי החולק על חכמים, ותניה עלה ושנינו בברייתה על המשנה הזו. רבי יוסי אומר, אם מילא את הבית בתבן וידוע שאינו עתיד לפנותו מהבית, אבל לא ביטלו בי מפורש, הרי הוא כדין עפר שהונח בבית סתם ללא מחשבה ואין ידוע אם כוונתו לפנותו משם או לא, והדין בשניהם שהעפר או התבן בטל. והרי זה תומה רצוצה, שאף שלא ביטל את התבן במפורש, אבל כיוון שידוע שלא יפנהו משם, הוא בטל מאליו. ואפר וצרורות, אפילו כשהונח בסתם ואין ידוע אם יפנהו או לא, מן הסתם מבטלים. אבל אם מילא את הבית באפר וידוע שעתיד לפנותו מהבית קודם שתסתלק משם התומה, הרי דינו כסתם תבן, כדין מי שהניח תבן בבית בסתם, ואין ידוע אם עתיד לפנותו משם או לא, והדין בשניהם שאפר או התבן לא בטל. שאף שסובר רבי יוסי שאפר סתם בטל, אבל תבן שהניחו בסתם אינו בטל, מפני שהוא ראוי לבהמה ולהסקה, או לטיט, וכיוון שבאופנים אילו התבן או האפר אינם בתהילים, הרי זה כאילו פינה אותה מהבית, ונמצא שיש בבית שיעור של פותח תפח, הפרש של תפח, חלל של תפח בין התומה לבין גג האוהל, ואין התומה נחשבת לתומה רצוצה ואינה בוקעת ועולה. וכותבים האחרונים בדעת רשי בגדר הביטול האמור כאן, שעל ידי הביטול התבן או הצרורות נחשבים כקבועים וקיימים במקום הזה וסותמים את החלל, והביטול נובע מכך שמסיח דעתו מהתבן או מהאפר. ואין זה ביטול שמחמתו התבן או האפר נהפכים להיחשב כקרקע ממש. לפי שלעניין זה צריך שיבטלנו לעולם ולא די בביטול לזמן. אלא הביטול הוא רק להחשיב את החלל כסתום ובכך תהיה התומה תומה רצוצה. אבל אם אינו מסיח דעתו וסבור לתלם, הרי זה כאילו שפינה אותם ואינם סותמים את החלל. ועל פי זה ביור המחלוקת בין רבי יוסי וחכמים הוא, שבתבן שאינו עתיד לפנותו סובר רבי יוסי שהסיח דעתו ממנו, כיוון שאינו עתיד לתלום משם. ואילו לחכמים כל זמן שלא ביטלו במפורש, ייתכן שימלך בו, יתחרט, ולא יסיח דעתו. ובאפר סתם, לדעת רבי יוסי, כיוון שרגילות להשאיר את האפר בקרקע, הרי הוא מסיח דעתו ממנו מיד, כל זמן שאינו יודע שיצטרך לו לתשמיש אחר, ואינו דומה לתבן שאינו מתבטל כשאיניחו סתם, מפני שתבן עומד להסקה או למאכל בהמה או לטיט, ואין רגילות להותירו לעולם בקרקע, אלא סופו לתלו משם. אבל לדעת חכמים, כיוון שייתכן שיצטרך לו לתשמיש אחר, ואין ידוע בבירור שלא יצטרך לו, לא יסיח דעתו מן האפר. נמצא שתבן וביטלו או אפר וביטלו בטל לכולי אלמה, ותבן או אפר שעתיד לפנותו וכן תבן סתם אינו בטל לכולי אלמה. והמחלוקת בתבן ואינו עתיד לפנותו, או באפר סתם, או באפר ואינו עתיד לפנותו, שלדעת רבי יוסי בטל ולדעת חכמים אינו בטל. וכשם שנחלקו לעניין תומה, כך נחלקו לעניין סוכה, שאם הניח בסוכת תבן ואינו עתיד לפנותו משם כל ימי החג, אבל לא ביטלו במפורש בפיו, וכן אם הניח אפר סתם שאינו ידוע אם יצטרך לו בחג, וכן אם הניח אפר ואינו עתיד לפנותו, לשיטת רבי יוסי, דברים אלו בתהילים לסוכה וממעטים את גובהה מ-20 אמה והיא קשרה. ולשיטת חכמים אינם בתהילים לסוכה והיא פסולה ככל סוכה גבוהה מ-20 אמה. אם כן, נסכם את הדברים בדיני ביטול. ביטלו, לדעת רשי הכוונה שביטלו בפה לשבעת ימי החג, או לעניין תומה לכל זמן שהתומה בבית הוא ביטל זאת, ולדעת הרתבה הכוונה שביטלו לעולם בין בפה בין בלב, אם מדובר בקרים וקסתות אינו בטל לפי שבטלה דעתו אצל כל אדם. אם מדובר שהוא ביטל תבן, בטל. אם מדובר שהוא ביטל אפר או צרורות, בטל. עוברים לדין השני. אין עתיד לפנותו. לדעת רשי הכוונה שלא אמר בפיו שהוא מבטלו אלא שידוע שלא יצטרך לו כל שבעה ימים או כל זמן שהתומה בבית, ולא יתלנו. ולדעת הרתבה הכוונה שביטלו לשבעה או לזמן שהתומה בבית. אם מדובר בקרים וקסתות אינו בטל לפי שאין סופו להניחם שם מפני הפסד ממונו. אם מדובר בתבן לחכמים אינו בטל, לרבי יוסי בטל. אם מדובר באפר וצרורות לחכמים אינו בטל ולרבי יוסי בטל. כך מפרשים רשי והתוספות. הרתבה סובר שחכמים מודים לרבי יוסי שבטל. הדין השלישי, סתם שאין ידוע אם יפנו הוא או לא. אם מדובר בקרים וקסתות אינו בטל, אם מדובר בתבן אינו בטל, אם מדובר באפר וצרורות, חכמים סוברים שאינו בטל, רבי יוסי אומר שבטל. והדין הרביעי והאחרון, ביטול בדבר שעתיד לפנותו. אם מדובר בקרים וקסתות אינו בטל, אם מדובר בתבן אינו בטל, ואם מדובר באפר וצרורות, אינו בטל. עכשיו מביאה הגמרא הלכות נוספות בעניין מיעוט גובה הסוכה. הייתה גבוהה מ-20 אמה, הייתה הסוכה גבוהה יותר מ-20 אמה ופסולה לפי דעת חכמים במשנתנו שפתחה את המסכת לאל בדף ב' עמוד א', ואוצין, ראשי הענפים של הסכך התלויים באוויר, יורדין בתוך 20 אמה. ואז אין ביניהם לבין הקרקע יותר מ-20 אמה. אם צילתם של האוצין מרובה מחמתם, אם יש אוצין רבים, עד שאם נסיר את הסכך העליון, ויוותרו רק האוצין לבדם, הם יעשו צל בסוכה באופן שתהיה צילתם מרובה מחמתה, הסוכה כשרה, מפני שדי באוצין להיות סכך להכשיר את הסוכה. ולכך אנו מונים את גובה חלל הסוכה מהם ולמטה. ואם לאו, אין אוצין רבים, ואם נסיר את הסכך תהיה חמתם של האוצין מרובה מצילתם, הסוכה פסולה, לפי שבאופן זה אין לעוצין שום חשיבות וכאילו אינם. ולכך מודדים את חלל הסוכה מהסכך העליון, ומאחר ויש בה יותר מ-20 אמה, היא פסולה. והגמרא בעירובין בדף ג' עמוד א' דנה בעניין סכך עבה, שחלקו למעלה מ-20 אמה וחלקו בתוך 20 אמה, האם הסוכה כשרה? ללשון הראשון שם הסוכה פסולה, מפני שאם נסיר את חלק הסכך העליון ונותיר רק את החלק שבתוך ה-20 אמה, הסוכה תהיה חמתה מרובה מצילתה. לפי הלשון השני הסוכה כשרה, כיוון שאומנם החלק העליון של הסכך אינו סכך כשר, אבל סוף סוף במציאות יש כאן צילתה מרובה מחמתה. ועוד מביאה שם הגמרא את דעת רבה שאומנם הסוכה כשרה, אבל מטעם אחר. משום שאין צריך שהסכך יהיה בתוך 20, אלא די בכך שחלל הסוכה לא יהיה גבוה מ-20 אמה. ואף אם כל הסכך נמצא מקצה 20 אמה ולמעלה וחלקו התחתון הוא חמתו מרובה מצילתו, מכל מקום הסוכה כשרה, כיוון שאין כאן חלל יותר מ-20. ובסוגייתנו מכשירה הגמרא כשהעוצין צילתם מרובה מחמתן, ופוסלת כשחמתם מרובה מצילתם. וללשון השני שבגמרא במסכת עירובין יש להקשות, מדוע אנחנו פוסלים כשהעוצין חמתם מרובה מצילתם, ואיננו מצרפים עליהם את צל הסכך שלמעלה מ-20 אמה להחשיב את הסוכה כצילתה מרובה מחמתה. תרץ הריטב"א בשם התוספות, שבסוגיה במסכת עירובין הסכך התחתון עומד בעצמו, ועד הרבה, החלק העליון נסמך על התחתון, ולכך הוא מצטרף עמו להכשיר כאילו כולו למטה מ-20. אבל באוצין, אין לאוצין עמידה בעצמם, אלא הם תלויים על הסכך הנמצא למעלה מ-20. ולכך, אם אין צילתן מרובה מחמתם, בפני עצמם, אין בהם חשיבות כלל ובתהילים, וכאילו כל הסכך למעלה מ-20. אבל אם האוצין צילתם מרובה מחמתם בפני עצמם, יש להם חשיבות, וכיוון שכל הסכך הוא גוף אחד, הם גוררים אחריהם את החלק העליון, וכאילו כל הסכך מצוי בתוך 20 אמה. עוד נשאלת השאלה, לדעת רבה, במסכת עירובין ששיעור 20 אמה נאמר לגבי חלל הסוכה, מדוע האוצין אינם ממעטים מהחלל, אף כשחמתם מרובה מצילתם? כמו שעכשיו התבהר שלדעת רבה, גם אם חלקו התחתון של הסכך הוא חמתו מרובה מצילתו, מכל מקום מודדים את החלל ממנו ולמטה. יש לתרץ שאין דנים את האוצין כחלק מהסכך, אלא דנים אותם לעצמם כדבר נפרד, ולכן, אם חמתם מרובה מצילתם, אין להם חשיבות כלל, וכאילו אינם, וממילא אינם ממעטים את החלל. וזה לא דומה לסוגיה במסכת עירובין ששם אף חלקו התחתון של הסכך הוא חלק מכללות הסכך ואין לו דבר נפרד. ואין לומר עליו שהוא כמו שאיננו. ולכך הוא לעולם ממעט את החלל. במשנה שפתחה את מסכת סוכה, לעיל בדף בית עמוד א' שנינו שסוכה צריכה להיות גבוהה לפחות 10 טפחים ופחות מכך היא פסולה. דנה הגמרא עם מוצין של סכך היורדים למטה מגובה של 10 טפחים, ממעטים מגובה של הסוכה ופוסלים אותה. אם כן ממשיכה הגמרא בדף ד' עמוד א' ואומרת, הייתה הסוכה גבוהה 10 טפחים ואוצין יורדין לתוך גובה 10, סבר אביי למימר, חשב אביי לומר, שאם חמתם של האוצין מרובה מצילתם כשרה, כלומר אביי היה סבור, שדין האוצין בסוכה שגובה 10 טפחים, שווה לדין האוצין בסוכה גבוהה מ-20 אמה שיורדין אוצין לתוכה, ששם התבהר, שאם צילתן של האוצין מרובה מחמתם, הם נחשבים כחלק מהסכך, ואם חמתם מרובה מצילתם, הרי הם כמו שאינם ואינם ממעטים מגובה חלל הסוכה. לכן סבר אביי, שאף בסוכה שגובה 10 טפחים, דווקא אם צילתם של האוצין מרובה מחמתם, הרי הם כחלק מהסכך, ופוסלים את הסוכה, כיוון שלא נשאר ב-10 טפחים. אבל אם חמתם מרובה מצילתם, הרי האוצין כמי שאינם, ואינם ממעטים את חלל הסוכה מ-10 טפחים, ויש לה הכשירה. אבל דוחה הגמרא ואומרת, אמר להרבה לאביי, אף שהדין אמת, שאוצין שחמתן מרובה מצילתם אינם נחשבים כחלק מהסכך כדי למעט את חלל הסוכה, אבל מכל מקום כשהאוצין יורדים לתוך חלל של סוכה פחות מ-10 טפחים, הרי סוכה זו דירה סרוחי, שהרי האוצין תופחים על פניו ומצערים אותו, ואין אדם דר בדירה סרוחה, ועל כן אין סוכה זו ראויה למגורים ופסולה. ורבינו חננאל והריטב"א כתבו שהסוכה פסולה אפילו בדיעבד, מחמת שהיא דירה סרוחה, וכך נפסק בשולחן ערוך באורח חיים סימן תפרש למד ג' סעיף ת'. אבל הרמב״ם כותב הלכות סוכה ולולב פרק ה' הלכה ב', וצריך להיזהר שלא יהיה אוצין ועלין של סכך יורדים לתוך 10 טפחים, כדי שלא ייצר לו בישיבתו. וביארו רבינו אברהם מנער ורבינו מנוח בדעתו של הרמב״ם, שזהו רק דין לכתחילה שלא לעשות סוכה כזו, כדי שלא יניח את הסוכה וייצא ממנה. ויהיה הגמרא הלכות נוספות בעניין מיעוט גובה הסוכה. הייתה הסוכה גבוהה מ-20 אמה ובנה בה בקרקעיתה הצטבע כמין בימה מאבנים ותית, או שעשויה מעיצים כנגד הדופן האמצעי של הסוכה על פני כולה, כגון סוכה שיש לה 3 מחיצות שלימות, צפונית, מזרחית ודרומית. בצידה הרביעי כולו פתח. וכך בעצם עשויה סתם סוכה. כמו הסוכה ששנינו במשנתנו שפתחה את המסכת. ובנה בה הצטבה על פני כל הדופן האמצעית, הדופן המזרחית, עד ששני ראשי ההצטבה מגיעים לשתי הדפנות שבצדדים. אבל אין ההצטבה נמשכת עד פתחה של הסוכה, אלא היא רק בחלקה הפנימי. ומההצטבה לסכך אין חלל יותר מ-20 אמה. דהיינו, הוא בעצם בנה בתוך הסוכה שלו קומה שנייה. ויש בה בהצטבה שיעור הכשר סוכה קטנה, שהיא שיבה על שבעה טפחים כשיעור ראשו, רובו ושולחנו. כדעת בית שמאי שהלכה כמותם, כמבואר לעיל בדף ג' עמוד א'. אז הסוכה כולה כשרה גם חלקה החיצון. גם החלק שהוא דורך על רצפת הסוכה ולא על ההצטבה, גם כן הוכשר. והטעם, שאלו במקום ההצטבה יש את כל הלכות הכשר סוכה, שהרי יש שם שיעור הכשר סוכה קטנה ושלוש דפנות. ואין מההצטבה אל הסכך שמעליה יותר מ-20 אמה, והרי ככל סוכה כשרה. ושנינו הברייתא לקמן בדף י"ט עמוד א', פסל היוצא מן הסוכה נידון כסוכה. כלומר, אם יש סוכה כשרה, עשויה כהלכתה. ומלבד זאת, יוצא סכך ממנה והלאה, ולסכך הזה שיוצא ממנה והלאה אין דפנות כדין, גם הסכך הזה נידון כסוכה. וכמו כן כאן, כיוון שבמקום ההצטבה יש סוכה כשרה, גם החלק החיצון הנמשך חוץ מההצטבה, דהיינו ברצפת הסוכה המקורית, ואינו בקשרות סוכה מחמת גובהו, כי בין הרצפה של הסוכה לבין הסכך יש יותר מ-20 אמה, בכל זאת הוכשר יחד עמה. דהיינו שדין פסל מכשיר את מקום הפסל גם כשיש שם פסול גמור בסוכה, ובלבד שיהיה הפסל עשוי מסכך כשר. בסוכה הגבוהה מ-20, אין הסכך שבה נחשב סכך פסול. אם כן, גם החלק שליד ההצטבה שהוא בנה, אז ההצטבה הזו, שיש בה שטח של הכשר סוכה והיא סוכה כשרה, מכשירה גם את החלק שליד ההצטבה. וביארו המאירי והמאורות, שגדר דין פסל אינו שמקום הפסל נגרר אחר הסוכה הכשרה. גם כאן, אנחנו רואים כאילו ההצטבה נמשכת לכל הסוכה. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואם בנה הצטבה זו שיש בה שיעור הכשר סוכה מן הצד של הסוכה ולא באמצעה, כגון שבנה את ההצטבה לאורך כל הדופן הצפונית של הסוכה, דהיינו מהדופן המזרחית ועד פתח הסוכה, אבל אין ההצטבה נמשכת עד הכותל הדרומי, אלא היא רק בחציה הצפוני של הסוכה, אם יש משפת ההצטבה לכותל הסוכה הדרומי 400, פסולה כל הסוכה. שהרי להצטבה עצמה יש רק שתי דפנות, הצפונית והמזרחית, ולא ניתן לצרף אליה את הדופן שכנגדה. סוכה שאין לה שלוש דפנות, פסולה. אבל אם יש משפת ההצטבה עד הדופן שכנגדה פחות מ-400, דהיינו הוא בנה מין מדרגה, הצטבה, שבינה לבין הסכך יש פחות מ-20 אמה, והמדרגה הזו נוגעת בשתי דפנות, והדפנות סמוכות זו לזו בצורת ריש, ואין בין המדרגה הזו, או ההצטבה הזו, אל הדופן שממול 400, יש פחות מ-400, הסוכה כשרה במקום ההצטבה, מפני שהלכה למשה מסיני שאומרים דופן עקומה. דהיינו, סוכה מסוככת בחלקה בסכך פסול, והסכך הפסול נמצא בסמוך לאחת מדופני הסוכה, ורוחבו פחות מ-400, רואים את הדופן כאילו הוא מתעקם, והסכך הפסול נעשה חלק ממנו, מן הדופן. ובכך מגיע הדופן עד לסכך הכשר, ומצטרף להכשיר את הסוכה. ולמלא נאמרה ההלכה של דופן עקומה, היה לסכך הכשר רק שתי דפנות, והסוכה הייתה פסולה. והוא הדין בענייננו. אף שחלק הסוכה שמשפת ההצטבה ועד הכותל שכנגדה גבוה מ-20 אמה, אבל כיוון שיש מהצטבה זו פחות מ-400 עד לדופן שכנגדה, אומרים את דין דופן עקומה, והתקרה הפסולה שמפסקת בינתיים אינה נחשבת כסכך פסול, אלא כחלק מהדופן, ובכך הדופן מחוברת לסכך הכשר שמעל ההצטבה, ומצטרפת להיחשב כדופן שלישית להצטבה. ונמצא שלהצטבה יש שלוש דפנות, ואינה גבוהה מ-20 אמה, והסוכה כשרה במקום של ההצטבה. אם כן, יוצא לפי פירוש רש"י שהסכך הפסול נידון כחלק מהדופן. כותב הר"ן, שלפי זה אסור לאכול ולישון במקום שאומרים בו דופן עקומה, היינו בשטח שבין ההצטבה לכותל שכנגדה. ולא שייך להתירו מדין פסל היוצא מן הסוכה, שאמרנו שגם תחת הפסל, למרות שאין דפנות סביבו, יש לו הכשר סוכה, כיוון שהסכך הנמצא שם הוא חלק מהדופן ואין לשבת תחת דופן. ומכל מקום, אם ההצטבה אינה מגיעה עד הפתח, חלק הסוכה שמן ההצטבה והלאה לצד הפתח, הוכשר מדין פסל היוצא מן הסוכה, כמו שהתבהר באופן הקודם. שהרי אין אומרים שם דין דופן עקומה. כך אומר המשנה ברורה בסימן תף רי שלמת ג' סעיף קטן חף א'. מקשה הגמרא, מהי כמשמלן, מה באו להשמיענו בדין הזה? האם באו להשמיע דאמרינן שאנחנו אומרים את ההלכה של דופן עקומה להכשיר על ידה את הסוכה? אם כך, את זה כבר תנינה, את זה כבר שנינו במשנה להלן בדף י' ז' עמוד א', בית שהייתה לו תקרה על כולו ונפחת, נשבר גגו באמצע, רחוק מן הדפנות, ונעשה שם כמין חלון בתקרה, וסיכך על גביו במקום הפחת, אם יש מן הכותל של הבית עד למקום הסיכוך 400 מכל צד, פסולה. זה לא סוכה כשרה, משום שאין כותלי הבית מצטרפים להיחשב כדפנות הסוכה, ונמצאת סוכה זו ללא דפנות. ומשמע ממשנה זו, שרק מחמת שיש מהכותל הסיכוך מרחק של 400 הסוכה פסולה. אבל אם המרחק בין כותלי הבית עד מקום הסיכוך הוא פחות מכאן, פחות מ-400, הסוכה כשרה. משום שאומרים את דין דופן עקומה ורואים את תקרת הבית שמהסכך ועד הכותל כחלק מהדופן. וצריך שלפחות משלושה קטלים יהיה המרחק פחות מ-400, ואומרים בכולם את דין דופן עקומה, ובכך יהיו לסוכה שלוש דפנות. ונמצא אם כן שדין דופן עקומה כבר מבואר במשנה. ומדוע הוצרכו להשמיע את הדין הזה לגבי הצטבא? מתרץ את הגמרא, היו צריכים להשמיע את הדין הזה לגבי הצטבא. מהו דתי מה שמה תאמר? שדווקא אתם דווקא שם לגבי בית שנפחת מן התקרה, שחלק מהתקרה ניטל, הוא ששייך להכשיר את הסכך על ידי כותלי הבית מדין דופן עקומה. משום דחזי על הדופן. כותל הבית ראוי להיות דופן לסוכה, שהרי אינו גבוה מ-20 אמה, וכל החיסרון שבו הוא רק משום שהוא מרוחק מהסכך. ובזה נאמרה הלכה של דופן עקומה לקרב את הדופן לסכך. אבל אחר כאן לגבי סוכה הגבוהה מ-20 אמה, הוא בנה בהצטבה מן הצד, דה הדופן הרחוקה מההצטבה לא חזיה לא ראויה להיות דופן, משום שהיא גבוהה מ-20 אמה, אבל ידי דופן עקומה אנחנו באים להכשיר אותה לשמש דופן, אימה לא, שמה נאמר שבזה לא נאמרה ההלכה של דופן עקומה, מאחר וכדי להכשיר את הסוכה צריך גם לקרב את הדופן להצטבה, וגם להכשירה להיות דופן, שהרי הדופן גבוהה מ-20 אמה. לכך כמה השמלה, נשמיעה הגמרה שאין הדבר כן, אלא גם באופן זה נאמרה ההלכה של דופן עקומה, והדופן אכן מכשירה את ההצטבה לסוכה. מביאה הגמרה אופן אחר, של מיעוט גובה הסוכה. הייתה הסוכה גבוהה מ-20 אמה, ובנה הצטבה באמצעיתה של הסוכה, רחוקה מהדפנות לכל רוח. דהיינו שבאמצע הסוכה, במרכז הסוכה, הוא בנה במה. והבמה רחוקה מהדפנות מכל הצדדים. אם יש משפת הצטבה ולדופן 400 לכל רוח ורוח מצדדי הסוכה, הסוכה פסולה, כיוון שאין דפנות אלו מצטרפות להיחשב כדפנות הסוכה. והוא הדין עם שתי דפנות סמוכות לה בפחות מ-400, ורק הדופן השלישית רחוקה 400, הסוכה פסולה, כיוון שאין לה שלוש דפנות. אבל אם המרחק בין שפת ההצטבה לדפנות משלוש רוחותיה אינו פחות מ-400, הסוכה כשירה מדין דופן עקומה. מקשה הגמרא, מהי כמשמלן? מה באו להשמיענו בדין הזה? וכי באו להשמיע דאמרינן דופן עקומה, אפילו באופן שהדופן גבוהה מ-20 אמה ואינה ראויה לסוכה? הרי היינו אך, זה אותו הדין כמו הדין הקודם לגבי הצטבה מן הצד. מה התחדש בדין הזה? תרץ את הגמרא, יש חידוש בדין הזה. מה הוא דתם השם התאמר? שדופן עקומה, רק מרוח אחת אמרינן, אבל דופן עקומה מכל רוח ורוח של הסוכה לא, לא אומרים. ועל כן אין להכשיר הצטבה בנויה באמצע הסוכה, שמרוחקת מכל הדפנות שסביבותיה. לכך כמה השמלן. משמיעה לנו הגמרא שאין הדבר כן, אלא כן אומרים דין דופן עקומה גם מכמה רוחות וההצטבה הקשרה. ואומנם כבר מהמשנה להלן, בית שנפחת וסיכך על גביו משמע שאומרים דופן עקומה מכל רוח ורוח, כי לשון המשנה היא, בית שנפחת וסיכך על גביו ולא נאמר במפורש שנפחת באמצעו, אבל משמעות הלשון נפחת, הכוונה שנפחת באמצעו, הכוונה שהתקרה נפתחה באמצע, רחוק מקירות הבית, אלא שבמשנה מדובר בדופן שאינה גבוהה מ-20 אמה וראויה לשמש כדופן, אבל באופן שהדופן לעצמה אינה ראויה לדופן כגון בענייננו שהיא גבוהה מ-20 אמה, היה מקום לומר שלא יתחדש דין דופן עקומה מכל רוח, והסוכה תהיה פסולה. לכך ישמיע לנו הגמרא שגם באופן זה אומרים את דין דופן עקומה מכל רוח והסוכה כשרה. ויהיה הגמרא הלכה נוספת בעניין הכשר סוכה שאינה גבוהה כדינה. הייתה הסוכה פחותה מגובה 10 טפחים שהיא פסולה. וחקק בה, חפר בה באמצע הסוכה גומה, בור, שרוחבו כשיעור הכשר סוכה שהוא שיבה על שבעה טפחים, כדי להשלימה לסוכה לגובה 10 טפחים, דהיינו שבאותה גומה יהיה גובה של הסוכה 10 טפחים ותוכשר סוכתו. אז הדין של הסוכה הוא כך, אם יש משפת חקק, אם יש משפת הגומה ולכותל שבצידו מכל צד, מרחק של 3 טפחים או יותר, הסוכה פסולה. כיוון שאין הדפנות מצטרפות להכשר הסוכה ונמצאת סוכה זו ללא דפנות. אבל אם יש בין החקק לקטלים שמשלוש רוחותיו פחות מ3 טפחים, כשרה, משום שהלכה למשה מסיני שאומרים דין לבוד. לבוד הכוונה סניף, דבר קצר שהוסיפו עליו והאריכו. כלומר, דבר הנמצא בתוך 3 טפחים לדבר אחר, נחשב כאילו התקרב והתחבר אליו. ואף כאן החקק הוא כלבוד ומגיע עד הכותל, ונמצא שיש דפנות למקום החקק. אבל אם רק בשתי רוחות יש פחות מ3 טפחים, וברוח השלישית, בצד השלישי יש 3 טפחים או יותר, הסוכה פסולה, כיוון שאין לה 3 דפנות. ולדעת רשי, לעיל בדף דלת עמוד א', אין אומרים דין לבוד להכשיר את הסוכה, אלא אם יש בחקק עצמו שיעור סוכה קטנה, דהיינו שטח של 7 על 7 טפחים. אבל אם אין בחקק שיעור 7 טפחים, אין מצרפים את המקום שמחוץ לחקק על ידי לבוד. בביאר הריטב"א את טעם הדבר, משום שכל סוכה שאין בשיעור הכשר סוכה בגובה 10 טפחים, היא דירה סרוכה. ולאחר שיש בחקק 7 טפחים, והוכשרה הסוכה על ידי לבוד מחמת שהדפנות אינן רחוקות מהחקק 3 טפחים, יש להכשיר גם את החלק שמחוץ למקום החקק מדין לבוד. כלומר, שעל ידי דין לבוד מחשיבים שהחקק מתפשט ומגיע עד הדפנות, ואף המקום שמחוץ לחקק הרי הוא כחקק. והסוכה הכשרה. ובבית יוסף באור החיים סימן תף רי שלמת ג' סעיף י' מבואר, שכמו כן יש להכשיר את החלק שמחוץ לחקק מדין פסל היוצא מן הסוכה, בין לצד הפתח ובין לצד הקטלים, כמו שהתבהר לאל בדין הצטבה. וברר את הגמרא מה ישנעתם, מה שונה שם לגבי הצטבה שרחוקה מהדופן, דאמרת, שאמרת שכל שיש בין ההצטבה לכותל פחות מ400 הסוכה כשרה, ומה ישנעך, מה שונה כאן לגבי חקק, דאמרת, שאמרת שרק אם יש בין החקק לכותל פחות מ3 טפחים, הסוכה כשרה, אבל אם יש ביניהם יותר מ3 טפחים פסולה, למה לא אומרים בדופן עקומה, שאז גם אם המרחק הוא עד 4 טפחים, זה אמור להיות כשר? מתרצת הגמרא התם שם לגבי הצטבה בסוכה הגבוהה מ-20 אמה דאיתי לדופן, שיש את הדופן, כלומר שיש על דופני הסוכה שם דופן, לפי שכל דופן שגובעה מ10 טפחים ומעלה נקרויה דופן, אפילו אם היא גבוהה עד הרקיעה, לכך במרחק של פחות מ400 בין ההצטבה לדופן סגיה, די לנו כך כדי להכשיר את הסוכה, משום שעל דופן נאמרה הלכה למשה מסיני של דופן עקומה. היה על זה שם דופן, הייתה בעיה, הפעלנו את ההלכה למשה מסיני שקוראים לזה דופן עקומה, ובכך הוכשרה הסוכה. אבל לך כאן לגבי חקק שצריכים אנו לשבויי, לעשות ולהחשיב את הדופן לדופן, שהרי היא פחותה מ10 טפחים. וכמות שהיא, אין עליה שם דופן. אז אין להכשירה מדין דופן עקומה? שהרי הלכה למשה מסיני היא דופן עקומה, ודופן זו אינה קרויה דופן, כי גובעה פחות מ10 טפחים, ולא נאמרה בה הלכה למשה מסיני. אבל דין לבוד נאמר בכל מקום, ולא על דופן בדווקא. ואפשר ליצור דופן על ידי דין לבוד, ולכך אם יש בין חקק לכותל פחות מ3 טפחים, אין, אכן כשרה הסוכה מדין לבוד, כי אז מחשיבים שהחקק מגיע עד הכותל, והדפנות נעשות גבוהות 10 טפחים וקרויות דופן. אבל היא לא, אם הרווח שבין החקק לכותל לא פחות מ3 טפחים, אלא הוא 3 טפחים או יותר, לא, הסוכה אינה כשרה. כי ב3 טפחים ויותר לא נאמר דין לבוד ופסולה הסוכה ככל סוכה שאין לה דפנות. דנה הגמרא באופן נוסף של מיעוט גובה הסוכה מ-20 אמה. הייתה הסוכה גבוהה יותר מ-20 אמה, והוא בנה בה באמצעיתה עמוד שהוא גבוה 10 טפחים, ומראש העמוד ועד הסכך אין יותר מ-20 אמה, ויש בו בעמוד הזה שיעור הכשר סוכה, זאת אומרת שעל שטח העמוד בראשו יש 7 טפחים ומשהו על 7 טפחים ומשהו, ששיעור הכשר שטח סוכה הוא 7 על 7 טפחים, כשיטת בית שמאי שפוסקים כמותם, ורשי מוסיף שצריך עוד משהו משום מקום המחיצות. וכפי שמבואר להלן שהמחיצות הם על ראש העמוד, לא בצידיו. לכן נוקט רשי שבעת תפחים ומשהו על שבעת תפחים ומשהו שיש בשטח העמוד למעלה. אבל העמוד רחוק הרבה מדפנות הסוכה ואי אפשר להחשיבן כדפנות לראש העמוד מדין דופן עקומה. סבר הבאי אלה מימר, חשב הבאי אל אומר, גוד אסיק מחיצתה, משוך והעלה את המחיצה שסביב העמוד מבחוץ, ועל ידי כך ראש העמוד נעשה סוכה כשרה. כלומר, הלכה למשה מסיני שמחיצה הגבוהה 10 טפחים נחשבת כמחיצה גם למקום שלמעלה הימנה, גם למקום שהמחיצה כבר הסתיימה שם. וההלכה זו קרויה גוד אסיק ופירושה, שכאילו מושכים את המחיצות כלפי מעלה. רואים את המחיצות שלמטה כאילו הן עולות למעלה. והחזון איש כתב שהמושג של גוד אסיק מחיצתה, שהמחיצות שלמטה גודרות את המקום שביניהן ועושות אותו רשות לעצמו. ומקום זה נעשה מובדל עד לרקיע, שהמקום שלמעלה נטפל למקום שלמטה ונעשה כמותו. וסבר הבאי שגם בענייננו יש להכשיר מטעם זה את ראש העמוד לסוכה, לפי שיש למשוך ולעלות את מחיצותיו של העמוד שמבחוץ סביב, ולהגביען 10 טפחים סביבות ראש העמוד, ונחשבות מחיצות אילו כדפנות, ובכך נעשה ראש העמוד לסוכה כשרה, שהרי יש לו דפנות, והסכך שמעליו אינו גבוה מ-20 אמה. והדין הזה של גוד אסיק מחיצתה אומרים דווקא במחיצה, שפיזית היא גבוהה 10 טפחים מהקרקע. לפי שבפחות מכך אי אפשר לומר עליה משוך ועלה את המחיצה, שהרי בפחות מ-10 אין עליה שם מחיצה. ולכן דנה הגמרא דווקא בעמוד הגבוה 10 טפחים. כך מסבירים בעל האיתור והריטב"א. אבל רש"י כותב שגם במחיצה פחותה מ-10 טפחים אומרים את הדין של גוד אסיק, אלא שאי אפשר להכשיר את העמוד לסוכה אם הוא פחות מ-10 טפחים, שהרי גם אם נעלה את המחיצה סביב ראש העמוד, עדיין יהיה בה פחות מ-10 טפחים ואינה דופן כשרה לדופני סוכה. אבל דוחה הגמרא את סברתו של אביי, אמר לרבה לאביי כדי להכשיר את העמוד לסוכה מדין גוד אסיק, בעינן אנחנו צריכים שהמחיצות שאנחנו רוצים לעלותם יהיו מחיצות הניכרות, ולקה בעמוד הזה אין המחיצות הניכרות, משום שאין לו חלל בתוכו. אם יש לך כבר מחיצה ואתה רוצה להמשיך אותה למעלה, אז אומרים דין גוד אסיק, אבל פה בעמוד שכולו סתום, אין לו מחיצות סביבותיו. אני צריך לדמיין כאילו העמוד חלול בתוכו והמחיצות מגיעות עד לשיא הגובה שלו ואני רוצה להמשיך אותם כלפי מעלה. במקרה כזה אין לומר בו גוד אסיק ונמצא שאין לראש העמוד דפנות ואינו קשר לסוכה. צריך מחיצות הניכרות ונראות לעיניים, ואילו כאן אין שום מחיצה אלא רק עוביו של עמוד. ויהיה הגמרא נידון נוסף בעניין גוד אסיק. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, נעץ 4 קונדסין, קורות עץ, וסיכך על גבן, ואין לסוכה הזו מחיצות מלבד הקונדסין הללו. רבי יעקב מכשיר וחכמים פוסלים. אמר אבונה, המחלוקת של רבי יעקב ורבנן היא באופן שהעמיד את הקונדסין על שפת הגג, ומחיצות הבית תחת הסוכה כנגד הקונדסין, ממש בפינות של הגג, והעמודים הללו, הקונדסין הללו, הם המשך קירות הבית. וסברת המחלוקת, רבי יעקב סבר, אמרינן גוד אסיק מחיצתה, אנחנו אומרים גוד אסיק למחיצות הבית שלמטה, וכאילו הן עולות למעלה ונעשות מחיצות לסוכה, והסוכה הוכשרה על ידן. ורבנן סברי חכמים סוברים, לא אמרינן גוד אסיק מחיצתה, שכיוון שאין המחיצות יוצאות קצת על שפת הגג, גם הן נחשבות מחיצות שאינן ניכרות, ואין אומרים בהם גוד אסיק, והסוכה פסולה. אבל אם העמיד את הקונדסין באמצע הגג, שמחיצות הבית אינן תחת הסוכה ולא שייך לומר בהם גוד אסיק, לדברי הכל הסוכה פסולה, כיוון שאין הקונדסין נחשבים למחיצות, ונמצאת הסוכה ללא מחיצות. ורב נחמן אמר באופן שהעמיד את הקונדסין באמצע הגג, שם נאמרה המחלוקת של רבי יעקב ורבנן, שלדעת רבי יעקב הקונדסין עצמן נחשבים מחיצות לסוכה, ומדובר באופן שרוחבם טפח על טפח. ולכך יש בהם שם מחיצה טפח מצפון לדרום, ושם מחיצה טפח ממזרח למערב, על ידי כן הם נחשבים מחיצות לסוכה, וכמבואר לכמן, והסוכה כשרה. ולמרות שבסתם סוכה די ב3 דפנות להכשר סוכה, ייתכן שכאן יש צורך ב4 מחיצות, מחמת שאין לה מחיצות גמורות, לפחות 2, אלא כל מחיצה עשויה מטפח בתחילתה וטפח בסופה, ולכן צריך להחשיב שיש כאן 4 מחיצות. ולדעת חכמים אין להכשיר את הסוכה עד שיהיו לה לפחות 2 מחיצות כלחתן בשיעור כל משך הסוכה, ורק במחיצה השלישית די בטפח, ומאחר ובסוכה זו אין 2 מחיצות כלחתן, היא פסולה. אז רב נחמן בייר את המחלוקת באופן שהקונדסין באמצע הגג ומחיצות הבית אינן תחת הסוכה ולא שייך לומר בהן גוד אסיק. אי אפשר להכשיר בכך את הסוכה. דנה הגמרא בדעתו מה הדין כשהקונדסין בשפת הגג. היבה אלו הסתפקו בני הישיבה. האם כוונת רב נחמן לומר שרק באמצע הגג מחלוקת, אבל אם יעמיד את הקונדסין על שפת הגג לדברי הכל כשרה, כי אומרים גוד אסיק במחיצות הבית שתחת הסוכה, וגם חכמים מכשירים את הסוכה הזו. ולפי הצד הזה רב נחמן חולק על רבונה בשני דברים. האחד, שלרב נחמן בשפת הגג לכול העל מהסוכה כשרה משום גוד אסיק, ואפילו כשאין בקונדסין תפח, ואילו לרבונה נחלקו בכך רב יעקב וחכמים. והדבר השני, שלדעת רב נחמן, רב יעקב מכשיר אפילו באמצע הגג כשיש בקונדסין תפח, משום שהקונדסין עצמם הם כמחיצות, ואילו לרבונה באופן זה הסוכה פסולה לכולי אלמה. עוד אילמה, הושם הכוונת רב נחמן לומר שבין בזו ובין בזו, בין באמצע הגג ובין בשפת הגג, לא משנה איפה הניחו את הקונדסין, מחלוקת. יש מחלוקת בין רב יעקב לחכמים, שבאמצע הגג מכשיר רב יעקב משום שאובי הקונדסין תפח, וחכמים פוסלים משום שלא די במחיצות תפח, ובשפת הגג מכשיר רב יעקב משום שאומרים גוד אסיק, וגם אם הקונדסין אינן תפח, וחכמים סוברים שלא אומרים גוד אסיק במחיצות הבית. ולפי הצד הזה רב נחמן מסכים לרב אונה בביאור המחלוקת על שפת הגג, וחולק עליו רק לעניין אמצע הגג, שלרב אונה ודאי אין אומרים שהקונדסין יעשו מחיצה, ולכול העל מסוכה פסולה, ואילו לרב נחמן נחלקו בחכב יעקב וחכמים. מסיקה הגמרא תיקו, תעמוד השאלה הזו בספק, כי היא לא נפשטה. תיקו ראשי תיבות, תשביע לו אליהו הנביא שבמהרה יבוא לבשר על הגאולה, אמן כן יהי רצון, יתרץ קושיות ויבאיות שנשארנו לגביהם בספק ובשאלה בסיום הסוגיה. רב שחיר הגאון ורבי ישראל הכהן לא גרסו בגמרא את הספק בדברי רב נחמן, אלא גרסו, רב נחמן אמר מחלוקת באמצע הגג, אבל על שפת הגג דברי הכל כשירה. כעת נסכם את דעת רב נחמן בהסבירו את מחלוקת רבי יעקב וחכמים. כאשר הקונדסין נמצאים על שפת הגג, המשך לגובה של קירות הבית, רבי יעקב אמר, סוכה כשרה, הקונדסין נחשבים מחיצות. ולדעת חכמים, הצד הראשון בספק הגמרא כשר לדעת חכמים כי אומרים גוד אסיק, הצד השני בספק הגמרא פסול כי לא אומרים דין גוד אסיק מפני שהמחיצות אינן ניכרות. כאשר הקונדסין מצויים באמצע הגג ואז לא שייך לומר גוד אסיק, רבי יעקב אומר שזו סוכה כשרה כי הקונדסין נחשבים מחיצות, ולחכמים פסול כי אין להכשיר על ידי קונדסין לפי שהם רק תפח ואינם נחשבים מחיצות. צריך לפחות שיהיו שני מחיצות כשירות בסוכה, דהיינו שאורכם יהיה כשטח הסוכה, כדין הכשר סוכה. מקשה הגמרא על דברי רבונה, מי תווה יקשו בני הישיבה על דברי רבונה שהסביר את מחלוקת רבי יעקב ורבנן. ואמר רבונה שמחלוקת רבי יעקב ורבנן זה באופן שהעמיד את הקונדסין על שפת הגג, ומחיצות הבית תחת הסוכה כנגד הקונדסין. רבי יעקב סובר שאומרים גוד אסיק מחיצתה, ולכן הסוכה כשרה. ורבנן סוברים לא אמרים על גוד אסיק מחיצתה, כיוון שאין המחיצות יוצאות קצת על שפת הגג ואינם ניכרות, ולא אומרים בהם בדין גוד אסיק ולכן הסוכה פסולה. אבל אם העמיד את הקונדסין באמצע הגג, שמחיצות הבית אינן תחת הסוכה, ולא שייך לומר בהם דין גוד אסיק, דברי הכל שהסוכה פסולה. הקשו בני הישיבה על דברי רבונה שנינו בברית הנעץ ארבעה קונדסין בארץ וסיכך על גבן. ארבע עמודים המרוחקים זה מזה שיוצרים צורת ריבוע ושם שכח עליהם. רבי יעקב מכשיר וחכמים פוסלים. מוכיחה הגמרא והארץ דכאמצע הגג דמי. הרי סוכה נמצאת על הארץ דומה לסוכה נמצאת באמצע הגג, שגם בסוכה על הארץ אין מחיצות תחתיה, ולא שייך לומר בגוד אסיק, ובכל זאת כמכשיר רבי יעקב, משום שלדעתו הקונדסין לבדם נחשבים מחיצה. אם כן, לכאורה ברית הזו היא תיופתא פרחה דרבונה, לדברי רבונה שאמר שבאמצע הגג גם רבי יעקב מודה שאין לסוכה מחיצות ופסולה. מסיקה הגמרא ואומרת תיופתא, אכן זו פרחה, וניתחו דבריו של רבונה. ממשיכה הגמרא ומקשה עוד קושיה מהברית הזו על רבונה, ולמרות שניתחו דבריו של רבונה כבר בקושייה הראשונה, מכל מקום הגמרא מוסיפה להקשות קושייה נוספת שמה יימצא תירוץ לקושייה הראשונה. כך אומר חידושי הבך. ועוד אומרת הגמרא יש להקשות מדברי הברייתא שהביאה את מחלוקת רבי יעקב וחכמים בסוכה שעל הארץ, משמשים הסוכה על הגג, אז רק באמצע הגג הוא דפליגי. אז יש את מחלוקת רבי יעקב וחכמים שהרי סוכה באמצע הגג היא כמו סוכה על הארץ, וכמו שהתבהר. אבל כשהסוכה על שפת הגג, דברי הכל כשרה, משום שאומרים את דין גוד אסיק מחיצתה, וגם לדעת חכמים יש מחיצות לסוכה, ואם כן, לימה תאבי תיופתא דרבונה בתארטי. שמה נאמר שברית הזאת תהווה פרחה על דברי רבונה בשני דברים, גם במה שאמר שבאמצע הגג דברי הכל פסולה, ובברית המוכח שנחלקו באופן הזה, כפי שהקשתה הגמרא לאל, וגם במה שאמר שבשפת הגג חולקים רבי יעקב וחכמים, ולדעת חכמים היא פסולה, ואילו בברית יש לדייק שהכל מודים שבשפת הגג כשרה. דוחה הגמרא את הקושייה הזו ואומרת, אמר לך רבונה, יוכל רבונה לתרץ ולומר לך, אין נכרח לדייק מהברייתא כדבריך. אל רבי יעקב וחכמים פליגי חולקים כשעסוקה באמצע הגג, האם הקונדסין נחשבים מחיצה. והוא הדין שהם חולקים גם כשעסוקה על שפת הגג. האם אומרים דין גוד אסיק במחיצות הבית שתחת עסוקה? ועד הקמי פליגי מה שהביא הברית את מחלוקתם רק באמצע הגג, כלומר בארץ שדינו שווה לאמצע הגג? על אף שנחלקו בשני האופנים, הטעמו כדי להודיעך כוחות רבי יעקב, שאפילו כשעסוקה באמצע הגג נמי גם כן הוא מכשיר. שעל אף שאין להכשיר שם את הסוכה מצד גודסיק, מכל מקום מכשיר את הסוכה, מן הטעם שהקונדסים עצמם נחשבים למחיצה. וכוונת הגמרא בפשטות, שבאמצע הגג יש לדון להכשיר רק מצד הקונדסין עצמם, ואילו בשפת הגג יש לדון להכשיר משני טעמים, או מצד הקונדסין, או מצד גודסיק. והשמיע הברייתא שרבי יעקב מכשיר אפילו באמצע הגג, על אף שאין להכשיר בו מצד גודסיק. שנינו בברייתא שרבי יעקב מכשיר בארבעה קונדסין הנעוצים בארץ, על אף שאי אפשר לומר שיש בסוכה מחיצות מדין גוד אסיק. מביאה הגמרא ברייתא בביאור טעמו, תנו רבנן. שאלו חכמים בברייתא המופיעה בתוספתא, נעץ ארבעה קונדסין עגולים בארץ וסיכך על גבן. רבי יעקב אומר, רואין כל שהקונדסין עבים כל כך עד, שאילו יחקקו, ינטל בכל אחד מהם עובי העיגול מבחוץ, ויעשה כעמוד מרובע, ואחר כך יחלקו כל אחד מהם, יחלק מבפנים ויעשה בצורת האות ריש, שאחת מדפנותיו עומדת ממזרח למערב ואחת מצפון לדרום. זאת אומרת, אם היה עמוד עגול וישרו את העמוד והפכו אותו לעמוד מרובע, אז הוא מקבל את הצורה של מם סופית. אם אני אוכל לעשות מכל עמוד פעמיים ריש, את המם סופית להפוך לפעמיים ריש, שאחת מדפנותיו עומדת ממזרח למערב, אחת מצפון לדרום, ואחרי החקיקה והחלוקה, עדיין יש בהם, בכל אחד מהקונדסין טפח לכאן וטפח לכאן בדפנותיו, באופן זה נידונים קונדסין האלו משום דיומד. על דיומד למדנו במסכת העירובין, כפי שהגמרא תבאר בסמוך, אז אם דנים אותו משום דיומד, אז הוא נחשב מחיצות לסוכה ומכשיר אותה בכך. במסכת העירובין בדף י' ז' עמוד ב' שנינו, עושין פסין לבירעות ארבעה דיומדין, והביור של הדברים כשיש ברשות הרבים בעירות מים עמוקות 10 טפחים, אז לבאר הזה יש דין של רשות היחיד, מחמת העומק של 10 טפחים, ואסור למלות מתוך הבאר ולהניח את המים על שפת הבאר בשבת, לפי שהוא מוציא את המים מרשות היחיד לרשות הרבים. אז התירו חכמים להכין מערב שבת סביב הבאר 4 פסים, לוחות עץ, והפסים עשויים כדיומדין, כלומר לכל פס יש 2 מחיצות, דהיינו, כל פס הוא בצורת ריש, כל אחד ברוחב אמה, האחת מצפון לדרום והשנייה ממזרח למערב, וביור המילה דיומדין, דיו עמודין, 2 עמודים. ורואים כאילו יש מחיצה נמשכת מפס לפס, ונמצא הבור מוקף מחיצות ודינו הופך להיות רשות היחיד. ובכך הותר למלות מים מתוך הבור ולהוציאם על שפתו שבתוך המחיצות. ותוסות במסכת העירובין, בדיבור המתחיל עושין פסין, כתבו שההיתר של דיום דין הוא משום פתח, שכיוון שיש שמה מכל צד, מחשיבים את הרווח שביניהם לפתח במחיצה. גם בענייננו דנים את הקונדסין כדין דיום דין שבעירובין, ובכל רוח יש מחיצת טפח בתחילתו ומחיצת טפח בסופו, והם נחשבים למחיצות הסוכה. ואם לאו, אם אין הקונדסין אבין כל כך, ולאחר שיחקקו ויחלקו יישאר בדופניהן פחות מטפח, אין נידונין משום דיומד, ואינם יכולים להיחשב מחיצות בכדי להכשיר את הסוכה. ואף על פי שדין דיומד האמור בפסי ביראות אינו באופן שיש עמה לכל צד, ואילו הקונדסין של הסוכה אינם מביאים כל כך, מכל מקום מכשיר רבי יעקב, מכיוון שהיה רבי יעקב אומר דיום די סוכה שיעורם טפח בלבד. ולמה שיעור הדיום די סוכה הוא טפח ובדיום די שבת שיעורם עמה? כותבים התוספות בדיבור המתחיל דיום די, שלגבי שבת החמירו חכמים. משמע מדבריהם שמדין תורה גם לגבי שבת די בטפח ובסוכה העמידו חכמים דבריהם על עיקר הדין. והחכמים אומרים, אין הסוכה כשרה עד שיהיו בה 2 כהלכתן, בשיעור כל משך הסוכה, אחת לכל אורכה ואחת לכל רוחבה, ודופן שלישית די שתהיה אפילו ברוחב טפח. שכך היא הלכה למשה מסיני, שבדופן השלישית די בטפח, אבל אי אפשר להכשיר סוכה בפחות מכך מדין דיום דין. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף ד' במסכת סוכה עם הצגת 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מיית את גובה הסוכה לידי קרים וקסתות, מה דינה ומדוע? שאלה שנייה, מיית סוכתו לידי אפר ותבן, מה דינה? שאלה שלישית, סוכה גבוהה 10 טפחים והוצין יורדים לתוך 10 טפחים, מה דינה? שאלה רביעית, הייתה גבוהה מ-20 אמה ובנה הצטבע מהצד, קרוב לבית דפנות מעדין, שאלה חמישית, חקק בסוכה להשלימה ליו תפחים, והיה החקק רחוק מן הכותל מעדין, והשאלה האחרונה, סיכך על דלת קונדסין מעדין. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית, את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון, בית במלאכם מאב תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה, דף ד' במסכת סוכה. אנחנו שוב נשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני ג' במנחם אף תשפ"א, ונלמד את דף ה' במסכת סוכה. השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא מלא בישועות ובנחמות, בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חילכם לאורייתא אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.